טוב, זה ערב טוב. מקווה גם היום שנסיים פה משהו. ג'ורי, אני בעל חוב שלך. אתה זוכר? אוקיי. אבל אנחנו ממש באמצע סוגיה. אז נגמור אותה היום בלי נדר. נשתדל לעשות סיכום של כל החטיבה של הברכה והכללה. זו הבקשה של ג'ורי. אני מקווה שבפעם הבאה נתחיל את ברכת כהנים. בעזרת השם. בלי נדר. היינו באמצע הסיפור על יוסף ואשת פוטיפר. וראינו את מנגנון בלמד ועמוד ב' את המנגנון שהגמרא מתארת את האופן שבו יוסף התגבר על הפיתוי לפי אותה דעה שהוא אכן התפתה, ויש בזה מעין הצבת מודל אב טיפוס לאדם שציע לו איך להתגבר על פיתויים. ורציתי לפנות את תשומת הלב שמנגנון מעין זה מופיע בסיפור מאוד ידוע בגמרא בקידושין, שמפעיל כמעט מילה במילה אותו דבר, ודאי זה אותו מנגנון. זה גמרא בקידושין דף פ"א, הרב עמרם חסידה. ולפני כן, בגמרא שם בפ"א, הדמות של יוסף מופיע במסותר. יש איזה סוגיות שעוסקות בייחוד. והרעיון של ייחוד הוא רעיון שכולו אומר, מראש לא ליצור את המצב שהיה ליוסף באשת פוטיפר. זה מילים מאוד מאוד פשוטות. הרעיון של ייחוד הוא רעיון שאומר, במקום למצוא דרך איך להתגבר על היצר, אולי לא תעורר אותו. זה פחות או יותר הרעיון של ייחוד.
נעלה בלבוש צנוע ובן.
סליחה?
נעלה להיכנס רק בלבוש צנוע ובן.
אפשר להגיד, כן, אבל בלי אלימות, בסדר? והגמרא שם מביאה ממרה של רב, יש בה משנה גדרים, מי יכול להתייחד עם מי, והמשנה מתירה לאישה אחת להתייחד עם שני אנשים, ועל זה רב אומר, לא שנו אלה בקשרים, אבל בפרוצים, אפילו בעשרה נמי לא. וזה בנוי על המנגנון המרכזי של סוגיית ייחוד. הווה מייסה, והוציאו עשרה בביתה, כלומר, כי זה קרה. ועל זה הגמרא מביאה בהמשך סיפור, שעבדתי קשה על תלמידיי, שלא יפנימו את כולו, רק שירו את זה בצורה יותר מאוזנת. הגמרא מספרת שאותו רב, בעל הממרה, הלך בדרך עם תלמיד שלו, רב יואב יהודה. רב ורב יהודה אבו כעז לי באורחה. הווה כעז לה היית את הקמאי, הוא בא אישה לפניהם. אמר לי רב לרב יהודה, דל קרח מקמי גיינום. אני אמרתי לתלמידים שלי, שלא יחשבו שנשים עם גיינום. שימצאו דרך בריאה וטובה לשמור על הגבול הנכון. אבל רב מה אומר לו? אנחנו שני אנשים, אישה אחת, צריכים לברוח מפה, זה ייחוד. שדרך אגב, מפה לומדים שייחוד זה לא רק בחדר סגור, לייחוד זה במקום שאין אנשים נוספים שלא רואים אותך, כי זה בדרך, כנראה לא היו שם עוד אנשים, זה הכביש שומם. אז אמר, אנחנו צריכים לברוח. עכשיו רב יהודה לא הבין למה אומר לברוח, לפי דין המשנה זה מותר. אמר לי מי יהיה, אמר לי והמר הודה אמר בקשרים שהיה פרדם. מה היה ברור לרב יהודה? שהוא ורב הם קשרים, לא? אתם לא חושבים שרב הוא אדם קשר? אז רב לא חשב את זה. תראו מה אומר רב. אמר לי רב, אמר לי מי יאמר דבקשרים כגון אנה ואת, אלא כגון מי, כגון רבי חנינא בר פפי וחבריו. הם הקשרים. מי זה? מה הוא כל כך מיוחד בהם? כאילו מה הם היו? כן, הם היו. מה היה יותר מרב באנשים האלה? אז הסוד הגדול מתגלה בגמרא בקידושים בדף מם, שרשי פה מפנה אליה. רשי פה אומר ככה, מי זה חבריו של רב חנינא ורב פפי? החברים האלה זה רבי צדוק ורב כהנא בדף מם. אתה הולך לדף מהם ומגלה את הסוד הגדול. יש פה יסוד נפשי גדול. הגמרא שם אומרת כך בדף מהם, שנייה, כן, זה מתחיל פשוט למצוא את עמוד ב', כן. אומרת הגמרא כאן, רב חנינא בר פפי תבעתי האימא טרוניתא, הייתה מהטרוניתא הרומית שתבע אותו ממש כמו אשת פוטיפר את יוסף. אמר מילתא ומה לי נפשי שכנה וקיבה. מה הוא עשה? הוא הלך ודאג שהגוף שלו יתמלא בכל מיני פצעים. עבדה היא מילתא ואיצה, הביאה לו רופא וריפא אותו. ערק תשא, הוא התחבא, באו בי בני, דחייה אבו אילת ביטרן, אפילו בימה מאבומית, זה כי התחבא באיזה מקום שהיה שם שדים שהיה פחד להיכנס לשם, אבל הוא ברח לשם. אמרו למחר, אמרו לרבנן, מה נתרח? אמר לו, שני נושאי קיסר שמרוני כל הלילה. אמרו לי, שם הדבר הרבה בא לידך וניצלת ממנו, תתנין הכל הבא, דבר הרבה לידו וניצל, הימנו עושים לו נס, גיבור הכוח עושה דברו, לשמוע בקולו. אז זה אומרים דברו, כגון רבי צדוק וחבריו, וסיפור דורא. רבי צדוק, תבעת האימא טרונית, אמר לי, חלש לי ליבאי, ולמה צינה? איקה מידי למחל? אמרה לי, איקה דבר תמה? אמר לה, מי נפקא מינה דאבוד, האחולה, זה מנגנון פסיכולוגי ידוע, אני עושה חטא אחד, אני עושה כבר עוד חטא. שגרה תנורה, כמן חלי סלק ויאתי בגבה. הוא נכנס לתנור. אמרה לי, מי היי? אמר לה, דאביד, נפיל בה. אמרה לי, אי יד עיכול, אי לא ציירתיך. זה סיפור דומה על רב קהנה. מה יש בגמרה הזאת? וזה מסביר את העמדה של רב. שהקשירים זה אנשים שפיתו אותם, והם עמדו בניסיון. שהם גלגול נשמה, תרשו לי להגיד, של יוסף הצדיק. יש בהם משורש הנשמה, יותר טוב, כן? של יוסף הצדיק. אנשים שיודעים לעמוד בפיתוי. מה שרב בעצם אומר לרב יהודה הזה, שמי יכול להתייחד שני אנשים עם אישה? לא מצאתי שרב אמר את זה על איש אחד עם אישה אחת. אבל שני אנשים, מישהו כמו יוסף הצדיק. מישהו כמו רב חנינא בר פפא וחבריו. כי הם התייחדו, הרי כל המקרים האלה היה ייחוד. ומה קרה להם בייחוד? הם עמדו בפיתוי, ממש כמו יוסף הצדיק. אבל צדיק כמו רב, שמעולם לא עמד בניסיון, אז רב לא יודע אם הוא יכול לסמוך על עצמו. או תרשו לי להגיד, האמת היא שרב לא לגמרי מכיר את עצמו. רב לא יודע האם באמת הוא מחוסן, או שאולי... פשוט זה לא קרה לו, כן? לפעמים טעיתי, אם הייתי בעל שררה או ממון, כן, גם אני הייתי נופך למושחת, לא יודע, אף פעם לא התנסיתי, אולי עדיף שלא. לא, זה שאלה, כן? אולי, כלומר, מה שרב בעצם אומר זה תורת החיסון, שאנשים שעמדו בניסיון ובפיתוי, הם גם מכירים את עצמם טוב יותר, והם אנשים שאפשר לסמוך עליהם. כלומר, את הצדיקים התמימים, קצת פחות. אז אולי יגיד מישהו, אז בואו, מתחשל, בוא נעשה כמה ניסיונות. כבר על זה אמרו חז"ל שאומר, בדיוק, לא לידי ניסיון ולא לידי ויזיון, כן? בכל מקרה, הדמות של יוסף הצדיק נמצא כאמור גם בגמרא בקידושין, וההמשך של הגמרא שלנו משתקף גם בהמשך הגמרא שם, כאמור באותו סיפור על רבם חסידה. סיפור שגם לא יש רקע מקראי, שתדעו. סיפור הולך כך. הנך שבויתה דעתי לנרדה. הביאו קבוצה של נשים שבויות לנרדה. עסקינו לבי רב עמם חסידה, שמו אותם בבית רב עמם חסידה בעליית הגג. ושם היה להם מדרגות, לא כמו אצלנו, אלא סולם. שמים, וגם כבר לפני כן רואים את זה. שרוצים להיות למעלה, שמים סולם, לא רוצים, שמים בצד, זה חוסך מקום דרך אגב, בבית. אשקלו, אומרת בגמרא, אשקלו דרגה מקמיו, מקמיו. לקחו את הסולם, עכשיו אין ייחוד, כי הם למעלה והוא למטה. בעדי דקחלפה אחד אמיניו, נפל נהורה ביפומיה. נכנס קצת אור לבית, הוא העיר את הפנים של אחת מהשבויות, שהייתה מאוד יפה וכנראה עוררה את התשוקה של רב עמרם חסידה. שק לרב עמרם לדרגה, הוא לקח סולם, אומרת הגמרא, דלהבו יחלין בי עשרה למדליה. סולם כבד שצריך, 10 אנשים לא יכלו לסחוב אותו. דליה אומרת הגמרא, לחודה הוא לבד עשה את זה. כן, איזה סיפור ביקרים מתחבא פה ברקע? יעקב על הבאר עם האבן, כן? וזה גם תכונה ידועה אצל הגברים, שהם רואים אישה על ידם אז הם מקבלים הרבה כוח, נכון? כי הם הופכים להיות רומנטיקנים, וזה קצת כמו לפאפה אחרי שאוכל תרד, אז הידיים שלו ככה, כן? ככה הגברים מרגישים. כן, הם מקבלים כוח פתאום. כלומר, יש פה גם תיאור איך היצר מבנה כוחות בתוך האדם. רב עמרם מרוב תשוקה הוא מבנה כוח. והסיפור ממשיך. סליק ואז הוא מתחיל לטפס בסולם. כי מטה לפלגה, גם בהמשך של הסיפור, זה קורה באמצע. כמו באמצע הדרך בין הלמטה למעלה, בין החטא ללא החטא. באמצע הדרך איפשח הוא עומד, וכתבי זה לא נמצא גם במילה הזאת, איפשח, אבל זה מופיע בדפוס, ורשי מסביר, זה גם היה לפני רשי, שכוונה שהוא בדיוק כמו התיאור של יוסף שבגמרא אצלנו, שהוא עוצר את עצמו, נועץ ידיו בקרקע, הוא עוצר ככה את עצמו מול באמצע הדרך, שולט בעצמו, ותראו מה הוא צועק. צועק רמה קלה נורה באמרם, שריפה בבית של רב אמרם. טוב, שומעים שריפה, זה כמו הזקה בנופי אביב, פעם זה היה. היום אני לא יודע, כשיש הזקה יוצאים החוצה כולם? אבל פעם, כשהתחלנו לגור פה וזה היה גניבות, היה שריפה, יהושע ירס, היה יוצא עם האקדח. אני זוכר את זה. כולם רצים ויוצאים החוצה ובאים. אתו רבנן, אמרו לי, כסיפיתינן, אתה מבייש אותנו. שמעת פעם סיפור, סיפורי חסידים על הרב שהוא כמעט נכשל בחטא, או נכשל בחטא, שיש לו יצר. כן, זה מבייש אותנו. ועל זה אומר להם, אמר לו, מוטב תכספו בי אמרם באלמה הדן, ולא תכספו מיני לאלמה דעתה. אש בי דיינפק מיני, נפק מיני, כי עמודה דנורה. כן, אחד מהמוטיבים הבולטים שחוזרים בסיפור הזה, זה סיפור הנורה. הנהורה, נורה, נורה. והתיאור הזה של אש, דומני שהוא לא מקרי. אש, הוא מאוד מאוד מדמה את כוח התשוקה. כי גפרור קטן, צ'יק צ'ק, הוא מתגבר ומתגבר. ואחד מהדברים שעומדים אחרי כל העולם של ייחוד, ואחרי כל העולם של הגבולות הברורים, זה שהיות וכוח הפיתוי הוא כוח שקיים באדם, שהוא גורר אותו למקומות שהוא לא תכנן להגיע להם. מיור דומים אצלו. אבל הוא מגיע לשם. והכוח הזה הוא כוח שקיים בכל בן אדם. זה נמצא בתוכנה האנושית, זה לא רק נמצא אצל רשעים, אצל כל אדם. זה לא סתם שהרב שנקולסקי פה פעם דיבר על הדימוי בין איסור ייחוד גם לייחוד על המחשב, כי גם מחשב הוא אותו דבר. ההיפרלינקס הם בדיוק נועדו לדבר הזה, שתלך לעוד מקום שלא ידעת על קיומו. עוד קליק, עוד קליק אחד נוסף, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. גם התאווה, היצר הוא כזה, והאש מאוד מאוד מדמה את הכוח הזה. וגפרור קטן עושה להבה עצומה, וכן זה מאוד קשה לכבות אותו. והיצר מדומה לאש, הגיהנום גם הוא אש. ואומר רב אמרם כאן בדיוק המנגנון, המנגנון של יוסף הצדיק. אני חוזר לגמרא אצלנו, לכן הקישור הזה בין שתי הגמרות. כי מה אמרה הגמרא אצלנו, מה אמר לו יעקב אבינו? מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד אל האוויר יעקב? משם רואה אבן ישרק. הוא אמר לו, סליחה, תדין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם? זה בדיוק רב אמר. מה רב אמר אומר? עולם הבא או עולם הזה? או בלשון אחרת, אתה עומד בפני פיתוי. מה המנגנון שחכמינו מציעים? הפיתוי הוא הנאה קצרת טווח. הביטוי המובהק לזה ביותר בתנ"ך זה אמנון, אמנון ותמר. חושק בה, חושק בה, חושק בה, יש שם גם ייחוד. ברגע שהוא ממלא את אהבתו, הוא זורק אותה. משתמש וזרוק. התאווה ביסודו של דבר, שהיא לא באה מעומק נפשי, היא קצרת מועד. אבל זה משהו שבוער בך, שאתה מאוד רוצה אותו. והדבר המרכזי, וזה הגמרא הזאת אומרת, שמתגבר על תאווה, מה הדבר היותר גדול שיכול להתגבר עליו? זו הבושה. הבושה. הבושה היא הרצון לא להתבייש, או הפחד מבושה יותר גדול מההנאה שאתה חושב שתקבל מהתאווה. וזה מפורש בגמרא הזאת שרב אמרם, כסיפיתינן. הבושה, אתה מבייש אותנו. והתשובה שלו היא, עדיף להתבייש פה, מאשר להתבייש שם. וזה בין היתר קשור בדברים שדיברנו בפעם קודמת, כי אחד מהתכונות של בושה זה שהוא לא רק בשעת מעשה, אלא הוא ממשיך ללוות אותך. הליווי הזה שהוא מלווה ומלווה ומלווה, בושה זה מה חושבים עליך, אתה לא רוצה שיראו אותך, הוא מחיר כבד מדי בשביל ההנאה הזאת שתקבל. ואם אדם חושב שיש לו תאווה, יש לו ראייה קיצה טווח, שירחיק את המבט שלו וישאל את עצמו, מי אני באמת, מה אני רוצה, האם זו הדמות שלי, מה... וזו הדרך שהסוגיה מציעה בשני המקומות. זה גמרות כמעט מקבילות בקידושין וסוטה, כי הדמות של יוסף נמצא כולו בתוך ספר בראשית, נמצא פה בתוך הגמרא וסוטה בקידושין, סליחה. זה מה שמתואר כאן. אתה רוצה להיות על אבני החושן? או כסיפיתין על מעולם הבא? אל תחטא עכשיו בעולם הזה, בתאווה, קיצרת מועד. כן, בבקשה.
לא, רק בגמר ברכות, ביוחנן בן צחק, אני חושב שזה הלוואי שירת בסוף אדם.
נכון. נכון, אתה צודק. כן, בבקשה, משה.
זה מעניין, נדמה לי בסוף איש המלאכה, הרב טוען שסיפורים כאלה לא יהודים.
סיפורי התגברות על פיתוי.
כן, זה גם כן, לא מניעה שומע את
זה. שזה לא יהודי.
מה?
שזה לא יהודי.
שזה לא יהודי.
אבל זה כתוב בתלמוד שהוא ספר מאוד יהודי.
ששניהם זה... ודאי הרב הכיר, אבל...
לוינס אני לא בטוח, אבל הרב אני לא בטוח. גם לוינס הכיר?
הוא הכיר, ידע, אני לא יודע.
את סוטה, אוקיי.
אבל זה מעניין שרוצים מאוד לראות את זה כדבר נוצרי, או אצל לוינס גם כיווני, אבל כל מיני הזה, שזה סיפור טיפוסי אצל קידושי הכנסייה,
פיתוי שמתגברים עליו.
כן. מעניין. והוא טוע, איך שאני זוכר את זה, הרב אומר, לא, הצדיק שלנו לא נכנסים לזה כבר. זה לא כל המלחמה עם היצר הרע, זה לא עיקר הפעולה
הרוחנית. אני לא חושב שכל מה שאני אומר פה סותר את זה. כלומר, כל הרעיון של ייחוד, מה הוא אומר? מראש תמנע את המצב הזה. אבל אם יש מצב כזה, אז ההדרכה שאומרים הוא, תפעיל את מנגנון הבושה. או תחשוב ארוך טווח. אני יכול להגיד שבפי מה שאני רואה, זה בדיוק הבעיה של בני נוער. למה בני נוער הם נופלים בהרבה תאוות? כי אין להם ראייה ארוכת טווח, או אין להם בושה, אין להם עולם הבא כרגע, הם לא חושבים על זה. הוא חושב רק מעבר לקצה, הוא לא מתכנן שום דבר. הוא דרך כלל חי מעכשיו לחמש דקות הקרובות. אז בחמש דקות הקרובות הוא רוצה ליהנות מהדבר הזה, אז הוא לא יודע להפעיל את המנגנון הזה. להפעיל מנגנון שכזה, זה מנגנון שליטה. זה מנגנון שליטה שבעיקר מבוגרים אמורים לדעת להפעיל אותם, וגם שם אנחנו לפעמים לא מבינים איך זה שיש מבוגרים שמאבדים את כל עולמם בשביל כל מיני תאוות שלא רק היו חושבים על זה, לא היו נופלים בזה. כן? אם זה מושל ניו יורק שבא הוא חשב, שלא יתפסו אותו, כן, כנראה שלא. אם זה פקד חיל הים, כל מיני אנשים, כן? שם זה כנראה סיפור אחר, הוא כנראה לא התבייש בזה. כלומר, זה לא פשוט, כן? אבל אני חושב שהרבה אצל נוער זה קורה, אם כבר דיברנו על נוער, זאת טיפה נוער. דיברתי פה על ייחוד. אחד מהדברים שגם מאפשרים לנוער לחטוא זה דווקא כשהוא לא בייחוד. כי אחד מהדברים שמאפשרים לאדם לחטוא זה שעוד מישהו מוכן לחטוא יחד איתו. כלומר, זה בדיוק הפרוצים של הגמרא. מה זה הפרוצים? שלפעמים אדם שדווקא לא היה עושה מעשה מסוים, הוא נגרר אחרי האווירה המסוימת שיש בחדר. אני חושב שבאונס קבוצתי שהיה בכל מיני מקומות, זה בדרך כלל בני טובים, מה שנקרא. למה שהוא אנס באופיו, לוקח אישה, הוא אנס אותה לבד, הוא לא צריך את החבר'ה. דווקא אונס קבוצתי, כי מצל את העבירה. וזה לא מקרה שהרבה חבר'ה הם מעשנים אחד עם השני, כי זה לא כיף לעשן לבד. אני יכול להגיד על החטאים שלי ושל האנשים בגילי, כשאתה רוצה לאכול אוכל משמין או לא בריא, זה תמיד, זה מקל את המצפון שלך כשעוד מישהו אוכל איתך, נכון? נכון? כאילו יש איזו עוגת שמנת טובה, לא נעים לך מהמבטים, אבל טוב, גם הוא אוכל, בסדר, בוא נאכל ביחד, כלומר, וזאת גם למה, כי זה מוריד את מימד, עוד פעם, הבושה, אני הייתי אומר שהפחד שלי לאכול אוכל משמין לפעמים הוא מתבייש מעצמי, או מאשתי, לא יודע, זה דמות יוקנו, אבל כשעוד מישהו אוכל זה כבר לא בושה, כי זה, כלומר, זה שמנגנון הבושה נמצא פה ברקע נראה לי מאוד חזק, אני גם מסכים איתך. שהרעיון הכי טוב הוא לא להתגרות ביצר, ואם כבר הראית את זה, יש בגמרא בקידושים שם בהמשך עוד סיפור על חכם שכל הזמן מתגרה ביצר שלו. אם כבר הגענו, כן, נמשיך. בפ"א עמוד ב', הגמרא שם מספרת על רב חייא בראשי, שכל יום הווה רגיל, כל עידן דה ונפה לאפה, כל תחנון שלו, כמו סוף כל תפילה, התפילה האישית שלו, זה תפילת אפיים אצל חז"ל. ואמר, רחמני הציונו מיצר הרע. יש לו אובססיה עם יצר הרע. וזאת נקודה, אני חושב, שרואים אותה גם בבית שמש לפעמים, שעודף אובססיה מצמיות הוא דבר לא צנוע. זה דבר מטורף. אתה כל הזמן חושב על מיניות, אם כל הזמן אתה שואל, צנועה, לא צנועה וכו', כן? והגמרא כאן מתארת, שלא איך לקרוא את זה, אבל הגמרא פה מתארת כאילו איך הוא נופל, כלומר דווקא אותו אדם שכל יום נלחם ביצר, איך הוא נופל. יש פה סיפור ששאלה איך לנתח אותו. יום אחד שמיתו דוויתו, אשתו שומעת יום אחד מה הוא מתפלל, והיא חוטפת מזה חום, איך שאומרים, למה? אמרה, מיכדי, הכמה שני פרש לימיני, הוא כמה שני כבר לא נוגע בי, אז מה הוא מתפלל? יצר הרע שלו כל היום. מה הייתה עם הקמר אחי? עכשיו פה לא ברור בסיפור למה הוא לא נוגע באשתו או למה הוא פורש ממנה. רש"י אומר כי היא כבר היו זקנים, מחמת זקנה, לא עליהם יצר, יש ירידה ביצר המיני, הוא זקן, מה הוא מתפלל כל מה יצר, אבל אפשר גם לפרש אחרת, שהוא פורש ממנה, כי איזה דמות הוא משקף, את הדמות המסתגף, את הדמות שחושב שהפרישה מהמיניות היא הצורה הכי טובה, והסיפור מתגלגל, שאשתו מחליטה לבדוק אותו, כן? יום אחד הקגרס בגינטה יושב בגן, יש פה בצורה ברורה סיפור מקראי ברקע, איפה מפתים בגן, בגן עדן, קרישטה נפשי, חלפה וטניה, הוא יושב ולומד, והיא מתקשטת, כנראה כדמות של זונה. אמר לה, מה נעת? מי את? אמרה, אנא חרותה, דאדרי מיומה, אני חרותה, שרשי אומר, זה מבטא חירות, שלמה נה פרסם איזה מאמר ששם הוא מראה שבסורית וכל התרבויות הנוצריות, וגם הוא מדבר בדיוק על השאלה הזאת שם. טוב, שחירותה זה מצד אחד, החירות הגדולה ביותר של האדם מתבטאת ביכולת שלו לשלוט על היצר שלו. כי היצר תובע אותך, תענה, תענה. ומה, איפה הוא בא לידי ביטוי החירות? שאני יכול לשלוט בזה. וחירותה הוא מראה שם שזה שם של אנשים ששולטים בעצמם ופורשים מבחינה מינית. מצד שני, איך אמר לי תלמיד בישיבה, החירות הכי גדולה היא לזרום, איך שהנוער אומר היום. תזרום, כן, אתה רוצה, יאללה, מה אתה מפחד, כאילו. והוא מראה שם שחירותה יש לו דו משמעות בעולם הבבלי. מצד אחד, הבן החורין הגדול ביותר הוא הפורש, מצד שני, בן החורין הגדול ביותר הוא הזורם. ויש פה איזה משחק משמעויות, כאילו, והוא נופל בפח. כן? אמר לי, הייתני הלך לאח רומנה, היא בקשת ממנו תשלום מפרי העץ, זה ממש גן עדן, כן?
זה לא יהודה ותמר?
זה גם יהודה ותמר יש פה, נכון? כי הוא לא מזהה אותה, ותראה את ההמשך, תראה את כמה יש פה יהודה ותמר, מה הוא עושה לעצמו? דריש צוציתה שבר, אז אלעתי אני הלך, כי אתה לביתי, הבקשה גרדוויתו תנורה. אשתו הייתה בבית, הוא לא יודע שאשתו היא זאת שהוא קודם ישכב איתה, והיא מדליקה את התנור בבית, מה הוא עושה כשהוא בא הביתה? ממש יהודה ותמר. סליק וקייתי, הוא קופץ לתנור, הוא דן את עצמו למוות בשריפה. אמרה לי, מי היי? אמר לה, אחי ואחי, אב המעשה? אמרה לי, ענה אביי. וכאן יש משפט שלא נמצא בכתבי היד, באף כתב יד של הגמרא הוא לא נמצא. נמצא אבל בדפוס, והוא בול מיהודה ותמר. לא אשכח בי, עדי אבי לי סימני. ממש יהודה ותמר. היא הוכיחה לו שזאתי. הוא בסופו של דבר היה עם אשתו. איך זה נגמר? אמרה לה ענה אבי וכולי, אמר לה ענה מיה לאיסור היחבנה. כל ימה של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה מיטה, סופו של דבר הוא מת בשריפה. עכשיו, מה הסיפור מנסה לומר, שהרבה לדון, אני אציע קריאה אחת, שהיא ממש ברוח דבריך, מה שהסיפור אומר, עודף פרישות, למה הוא מוביל? הוא מוביל לחטא, או בלשון מאוד אחרת, מה שהגמרא אומרת, אתה רוצה לא לחטוא, תחיה משתך, תחיה בקדושה. אתה רוצה להיות אדם שמאוזן מבחינת כוחותיו הנפשיים והדתיים, ולא ביצרים, הדרך הכי טובה שלא לך יצר, זה לממש אותו בצורה מאוזנת, קדושה, תורה. האדם הזה ינצל מיצר הרע. אבל אותו אדם שחושב שהוא כל היום מתפלל ליצר, וכל היום, דווקא האדם הזה, סוף של דבר, היצר שלו, שהוא כל הזמן מגורה, הוא כל הזמן, הוא מודע ליצר, דווקא האדם הזה ייפול מהיצר שלו. זה קריאה יהודית, נכון? כן, אני מקבל. כן, ג'ולי, רצית משהו?
הוא מת מנירוסיס שם.
כן, זה נראה ככה. לא, אני ממש מרגיש את זה, שעודף אובססיות מהתחום הזה, הוא לא צנוע. כאילו, צריך להיות אנשים רגועים, כן. בסדר, חבר כנס, בואו נחזור לסוטה, הגמרא ממשיכה בסוטה, נחזור ליוסף הצדיק, צריך לגמור את זה ועוד לשלם את ג'ולי, כן? אז אומרת הגמרא, תניה היה רואי יוסף לצאת ממנו י' ב' שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו, שנאמר אלה תולדות יעקב, יוסף. לא אומר פסוק מזעזע, נכון? אבל הפסוק מבטא שיוסף הוא ממשיך הדרך של יעקב, היה אמור לרשת את מעמדו, אלא ש, וכאן יש תיאור מדהים, אני הייתי אומר, מה הסיבה שזה לא קרה? כי יעקב הוא האב האחרון, ויש ביעקב מעבר מאבות לשבטים. הוא נשאל אחרת, למה אברהם אבינו לא היו בית שבטים? כי אברהם ויצחק הם שניהם הם, נמצאים בדור של האבות. כל אחד מעמיד שניים, בוחרים אחד, דוחים אחד. זה המהלך של התורה. אבל הרעיון של י' ב', כבר מעבר לעולם אחר, ויעקב אבינו באמת בתנך הוא הסבא הראשון, הוא הראשון בספר בראשית שמתואר שפוגש את הנכדים שלו. הוא גם מכיר אותם, אבל הוא הסבא הראשון, וזה דבר בעל ערך גדול מאוד, זאת סבא יהודי, וגם לדורות הוא נחכך ככה. דמות דיוקנו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד, כי הוא הדמות, הוא האב האחרון. ויוסף כבר לא שייך לדור הזה, אבל לגמרא יש הסבר אחר, הסבר מדהים, שזה יוסף נענש. אלא שיצא שכבת זרו מבין ציפורני ידיו. בגלל שהוא התפתה מאשת פוטיפר, למרות שהוא בסופו של דבר התגבר, אבל היות והייתה יציאה של שכבת זרע, הוא לא ראוי להיות אב, הוא נענש על זה. כלומר, כמעט הגמרא אומרת, הוא קצת נמחק מהבני היפות, לא לגמרי, אבל הוא... יש איזו מחיקה מסוימת. ואף על פי כן יש תיקון. מה התיקון? יצאו מבנימין אחיו, וכולן יקראו על שמו, שנאמר, ובני בנימין, בלה ובכר ואשבל. וכאן הגמרא מסבירה, כבר פה כבר רואים שהיה אז מנהג לקרוא שמות על שם, כל מיני תופעות, והיום בארץ יודעים, יש כל מיני אביחי, אביעד, כל מיני כאלה, אתה ממציא כל מיני... זה גם היה שם. כל בני בנימין, הגמרא אומרת, כולם יקראו על שם יוסף הצדיק. כן? והיא מפרטת. בלה שנבלה בין האומות, בכר בכור לאמו היה, אשבל ששבו אוהל, גרה שגר בחסניות, נאמן שנעים ביותר, רכיב הראש, אחי הוא וראשי, הוא מופים וחופים, הוא לא ראה בחופתי, ואני לא ראיתי בחופתי, בחופתו. והארץ שירד לבין אומות העולם, מי קדמי, והארץ שפניו דומים לברד. יש פה תיאור מדהים בעשר שמות האלה, של היחסים בין אחים, והטרגדיה של הפרידה, הצער, אני לא בחתונה שלו, הוא לא בחתונה שלי, לא חווים יחד. מה עומק הפרידה, הגעגועים, הנעימות שיכולה להיות. והגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשעה שאמר לו פרעה ליוסף, ובלעדיך לא ירים איש את ידו, אמרו את סגיני פרעה, עבד שלקחו רבו ב-20 כסף, תמשילהו עלינו. כן? כאן הגמרא ממשיכה בהתבוננות ביוסף במצרים, והיא בעצם עומדת בצורה מאוד פשוטה דרך ההסתגנינים על הפלא או על חוסר המובנות הפוליטית של לקיחה של עבד מבית האסורים, להפוך אותו למלך מצרים. המעשה של פרעה הוא באמת מעשה שאומר דורשני, והגמרא מכניסה בפה של ההסתגנינים את השאלה הזאת. בסדר, בא איזה אחד לך עצה, אבל מפה ולהפוך, הרי להיות מלך מה צריך? צריך גם ייחס. יש חברות שלא תרוששים וצריך ייחוס, כן. צריך ייחוס, צריך עוד כמה דברים, חוץ מלהיות חכם. להיות חכם, תהיה היועץ שלי. וזה אומרת הגמרא, אני ממשיך. אמר להן, גינוני מלכות אני רואה בו. במילים מאוד פשוטות, מה הוא רואה? את הגברה, את האישיות. רואה שיש לו אופי של מלך. אמרו לו, אם כן, יהיה יודע ב-70 לשון. כי מה 70 לשון מסמל? את ההשכלה הכללית, ההתמצאות בעולם, היכולת להיות שר חוץ, כן? אני מכלל לנו שר חוץ שיודע 70 לשון, כאילו, שאפשר, הוא אדם נעים, שיכול לתקשר עם העולם, כן? ומה אני אגיד? מגיע לנו מה שמצביעים בשבילו, זה מה שאני אגיד, כן? כלומר, זה מה שמגיע לנו. בכל מקרה, כן? בא גבריאל ולימדו 70 לשון, לא אבא כגמר, הוסיף לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא ולמד. שנאמר, עדות ביוסף, שמו בצאתו על ארץ מצרים. כן, מה הגמרא מתארת פה? מישהו מכם פעם למד שפה? טוב, כל העולים החדשים למדו, זה קשה מאוד ללמוד שפה, נכון? ויוסף, ללמוד בלילה 1:70 לשון, וואו, ברליץ לא היו מצליחים דבר כזה. כן, מה הדבר היחיד שהצליח? שהוסיף לו עוד משמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, עדות ביוסף, שמו בארץ מצרים, הוסיפו לשם של יוסף עוד אחת, את ההי. ולמחר, כל אישנה דשתי פרו בעדי, אהדר לי. ואז יש פה תיאור של תקרית מדהימה, שכולם אולי מכירים מרש"י לתורה. אשתי היא ובלו של הקודש, ולא אבא כידע מה אבא אמר. פרו לא הבין לשון אחת שיוסף יודע, והוא לשון הקודש. תרשו לי לשער שזה לא רק שפשוט הייתה שפה שהוא לא הכיר, מה פרו לא מבין? מה זה קדושה בכלל? פרו, בארץ השמש, מצרים של הנילוס, הוא לא יודע מי השם, זה כתוב כשמשה בא אליו, אין קודש שם, הוא לא יודע מה זה. אמר לי, אגמרי, תלמד אותי. ואז מה קרה? יוסף כבר נתן את התשתית, קשה ללמוד שפה, אגמרי ולא גמר. ובלשון מאוד פשוטה, מה לעשות, למרות שיוסף היה מלך מצרים, מצרים לא בדיוק הפכה להיות מדינת הכוזרים, כן? הוא לא גייר את הממלכה. הוא עושה שם רפורמה כלכלית, הוא הציל את העולם מרעב, הוא הציל את עם ישראל מרעב, הוא עושה הרבה דברים גדולים. אבל מצרים נשארה מצרים, בצורה מאוד מאוד ברורה. לא סתם פרו אומר, אל נא תקברני במצרים, כי יש שם פולחן של מתים וכו'. כלומר, מצרים נשארת אלילית, יוסף לא, הוא לא אברהם אבינו, שעושה שם מהפכה רוחנית וקורא בשם השם בכל ארץ מצרים.
יש איזשהו רשי, אבל שאני כן? לא יודעת מאיפה זה מגיע, שהוא הכריח אותם למול לפני שהם יקבלו את בסוף את הכסף.
אז אולי כן?
משהו כזה. לא יודעת.
מעניין. רש"י לתורה, אוקיי?
רש"י לתורה, כן, הוא אומר
את זה. כשבסוף, לא, שהם צריכים לתת כסף.
שהם באים להתלונן לפרעה. באים להתלונן לפרעה על הגזרת של יוסף.
אוקיי?
זה התלונה, ופרעה אומר להם, שבא לעשות, הוא גם מחזיק אותי. כשאנחנו צריכים לעשות מה?
אז זה לא בויגש, זה זה בסוף ויגש שם?
כן, זה אחרי
שהוא כבר
מוציא
את הדברים שלך. זה אחרי שהוא מצמיח לכם. בסוף האיסוף הם באים לתנן. המצרי פונה לפרעה. משהו באמצע.
זה לפני כן, זה במקץ, כן, זה לפני כן. עוד מישהו רוצה לחפש, סבבה. זה כיף. אז לפניכם,
גם סופר מה שאומר במשך.
הנה, זה במ"ם א'. הנה. זה במ"ם א' פסוק נ"ה. ותירב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם, ואומר פרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף, והוא אומר כך, רש"י, כפי שהיה יוסף אומר להם שאימו לו. כשבא אצל פרעה, באו אצל פרעה ואומרים כך, הוא אומר, אני אומר להם, למה לא צפרתם בר? והלא הכריז לכם ששני הרעב באים. אמרו לו, אספנו הרבה והרכיבה, אמר להם, אם כן, כל אשר יאמר לכם תעשו, הגזר על התבואה והרכיבה, מים יגזור עלינו ונמות. שזה מסמל, מה דבר שמיד נראה בגמרא. יש שם מאזן אימה פוליטי בין פרעה ליוסף. כלומר, יוסף מציל את מצרים ומתים מפחד מפניו. כן? כאילו, הוא אדם מסתורי. מי אחד מבין את הדמות הזאת, מהכלא, רוצה למלוך. אז פה באמת הצודקת, יש פה ברש"י שהוא ניסה ש...
מאיפה הוא מקבל את זה? יש...
פה כתוב למטה שהמקור הוא בראשית רבה.
פאקט, הוא מופיע בבראשית רבה? הפירושים שאתה
אומר... לא יודע, זה דורש בדיקה. כן, בואו נבדוק.
המהר"ל, פשוט אומר, פירוש מדהים. שתי מילים.
כך הוא אומר, מקסים. בכל מקרה הסיפור ממשיך.
עצמו בהמשך, כי אם השתיק לקבל את האוכל, זה פשוט שכל אחד צריך לבוא מילה, אוקיי? מה זה עושה? שהוא פשוט בא ופוגש ובסוף הוא מגלה לעצמו לאחיו, אוקיי? איך הוא מגלה את עצמו?
במילה.
אוקיי? אז אם זה כאילו התנאי להיכנס פשוט לקבל את האוכל, בטח כולם ידעו את זה כבר. לא שמרו זה כסוד לכולם, זה פשוט ניסיון שנכשל.
כן. טוב, אבל בפשוטו של מקרא, אני חושב שהתיאור שאמרתי קודם יותר פשוט, אבל זה לא אומר שאין מקום לעולם המדרש לשאול בעצם, יש לו כזה כוח, למה הוא לא מפעיל אותו בשביל להפיץ בעולם את האמונה? זאת שאלה גדולה. אברהם אבינו היה מפיץ האמונה הכי גדול, הוא היה חבדניק, כן.
מה שמליץ בין
כן, כן. בכל מקרה, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר לה, השתבע לי, דלא מגלית, השתבע לו. מה שמגלה שהמאזן בין פרעה ליוסף, כאמור, מאזן אימה פוליטי. ויוסף יודע, הוא פוליטיקאי טוב לפי הגמרא. כי מה קורה? כי אמר לי אבי, השבעני לאמור, אמר לי, זיל, אית שיל שבועתך, אמר לי, ואית שלי נמי עדידך. ואף אגב דלא ניחלי. אמר לי, עלה וקבור את אביך, כאשר ישביעך. עד כאן חטיבת יוסף במסכת סוטה. וכנגד זה עוברת הגמרא ליהודה. ואומרת הגמרא כך, יהודה מאי דתניא, היה רבי מאיר אומר, שעמדו ישראל על הים. היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר אני יורד תחילה לים, וזה אומר אני יורד תחילה לים. כן, בנורמנדי לא חושב שהיה ויכוח כזה. והגמרא מתארת כאילו איך כל אחד רוצה ליטול לעצמו תהילת עולם. כן, שואלים מי מתנדב ומה כל אחד אומר? אני, והוא לא רוצה לתת לאחרים, ואז הולכים מכות על הים. אומרת הגמרא כך, קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה, שנאמר שם בנימין צעיר רודם, אל תקרא רודם אלא רד ים, והיו שרי יהודה רוגמים אותם, שנאמר שרי יהודה רגמתם.
יש לנו מכר לרגימה של אחים.
דבר אחד ברור, שזה לא מקרי שזה יהודה ובנימין. זה עוד פעם חוזר למתח הבלתי נגמר בין בני לאה ובני רחל, רק שפה זה עובר דירה מיוסף לבנימין, וזה מסיבה פשוטה, כי לאיפה לוקחים את... זה לא בגלל הפסוק בתהילים, אלא בגלל שיש תפר בין יהודה ובנימין בירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, היא מחברת יחד יהודה ובנימין. והגמרא אומרת, לפיכך זכה בנימין הצדיק ונשא אושפיזיכן לגבורה, שנאמר ובין כתפיו שכן. המזבח והקודש הקודשים הוא בחלקו של, של, של בנימין. והדמות הזאת של יהודה ובנימין הם דמויות שנזכרים כאן כמתחרים. בסיפור בבבלי הפשטות, שמי יוצא יותר טוב בסיפור? או מי הגיבור של הדעה הזאת? בנימין? היהודים הם אלימים, מרביצים מכות, באיזה שכר הם מקבלים? תוספות פה על אתר מביאים מהמחילתין. כך שנייה ברייתא במחילתין, משל למה הדבר דומה, והסיפור כאן הוא סיפור אחר. הם נותנים ציון טוב גם לאנשי יהודה. הדבר דומה למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. אמר לקטן, העמידני עם הנצח חמה. אמר לגדול, העמידני בגימל שעות. בא הקטן לעמידו עם הנצח חמה, לא הניחו גדול. אמר לו, לא אמר ילד גימל שעות. והקטן אמר, לא אמר ילד הנצח חמה. מתוך שהיו עומדים צהובים, ממה אבא התעורר? מהמריבה. נינר אביהם, אמר להן בניי, מכל מקום שניכם לא כיוונתם אלא לכבודי, אף אני לא אקפח את שכרכם. מה שכר נטלו שבטו של בנימין שירד תחילה לים שתרתה שכינה בחלקו, ומה שכר נטל שבטו של יהודה זכה למלכות, שנאמר שרי יהודה מרגמתם אין רגמתם אלא מלכות. פה בברייתא כפי שעובד בתוספות זה סיפור אחר לגמרי, כל אחד התכוון לשם שמיים. למרות זאת בסיפור הבבלי זה נראה אחרת לגמרי. הבבלי נראה בנימין הם הפועלים כשורה, בנימין מגיע להם שכר, יהודה לא נראה יוצאים טוב. ואני שואל אם זה לא מקרי שמי חולק על הדעה הזאת בגמרא?
רבי יהודה.
זה נראה לכם מקרי? אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה. אלא ופה רבי יהודה ממש מדעתי מתאר את מה שיותר קורה במצבים כאלה. כל אחד קיווה שמי יעשה את זה? השני. מה שבצבא נקרא מישהו. כן? שמישהו יעשה את זה. רק לא אני, כן? לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים. קפץ נחשון בין המנדב ירד לים תחילה, וזה דמות יהודה הקלאסית לוקחת מנהיגות, ירד לים תחילה שנאמר סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רדע עם אל, ועלה מפורש בקבלה ושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש טבעתי ואיבן מצולה ואין מעמד ואל תשתפני שיבול אז מים ואל תשתפני מצולה. יש פה תיאור איך נחשון בן המנדב נכנס למים. אני אשתף אתכם בוויכוח שהיה לי פה לפני 3 שנים, 4 שנים כבר, על הגמרא הזאת. בשביל שפסח הרב שקולסקי לא היה ביקש שאני אדבר בית הכנסת, וזה היה ערב ההתנתקות, ואתי אומר ערב הציפייה הדרוכה שיהיה נס ויהיה נס, ואני הבאתי את הגמרא הזאת ואני פירשתי אותה, ואחרי זה מישהו בקהל בא להתווכח איתי. אני פירשתי אותה שכשנחשון בן המנדב נכנס למים, לשמה הוא נכנס למים. אני פירשתי אז שהוא נכנס למים כדי לטבוע. אמרו לו, דבר אל בני ישראל ויסעו, והוא נכנס. והוא נוסע. אמרו לנסוע, הוא נוסע. ומתי הקדוש ברוך הוא הציל אותו? אני קורא את הגמרא פה עם, עם המים עד נפש וכולי. איפה זה? באו מים עד נפש. מה זה נפש? אני אסביר לכם. נפש זה יאף. מה זה באו מים עד נפש? שהוא כבר לא יכול לנשום. או בלשון אחרת, מתי הנס קורה? כי אין ברירה. זה דבר שעולה המון בחז"ל. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים סתם. הביא לכם סיפור ידוע שמדגים את זה באופן מאוד מובהק. ביתו של חוניה חופר שיחין נופלת לבור מים. בבא קמא דף נון. דף יומי למדו את זה לפני כמה שבועות. שלושה שבועות דרך. שעה ראשונה באין רבי חנינה ואין דוסה ואומרים לו מה שלמה, אז מה הוא אומר? חיה. שעה שנייה חיה, שעה שלישית עלתה. מה הסיפור שם? זה קודם כל ברור שהבור שם, וזה גם הבורות של בבא קמא בכלל, זה בור מים, לא בורק, לא בור של יוסף, זה בור מים. מה הפחד שיקרה לה? שהיא תדבע. בתפיסה הפשוטה של האוילם, יונה פרנקל כותב את זה בניתוח של הסיפור, ככל שנמצאים יותר במים, אז הסיכוי יותר גבוה שהיא תדבע. שעה ראשונה, אולי עוד איכשהו מחזיקה מעמד, שעה שנייה פחות, שעה שלישית, בטוח טבע. מה התפיסה של רבי חנינא בן דוסא? שהיות הוא בשעה ראשונה יכולה להחזיק מעמד במים, אז מה הקדוש ברוך הוא לא יעשה? הוא לא יתערב. כי אין צורך בהתערבות אלוקית, שזה דרך הטבע יכול לעבוד. שעה שנייה שעוד יכולה להחזיק מעמד, הוא לא מתערב. מתי הוא מתערב? שהיא צריכה לטבוע, אז הוא מתערב. כי אז הוא צריך להוציא אותה. זו התפיסה שנמצאת גם כאן. כלומר, אתה הקדוש ברוך הוא חוצה את הים, אתה עומד כמו פרימדונה על החוף ומחכה שיחצו את הים. אבל אם אתה נכנס לים ואתה הולך לטבוע, אז הקדוש ברוך הוא, כשהמים מגיעים לדבר, אז הוא טובע את הים. אני בעיקר אז רציתי לומר, כנגד כל התפיסה של היו לא תהיה, שאדם לא יכול לומר לעצמו, אני מכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות לי נס. אדם צריך לפעול מתוך נחישות שהוא עושה את מה שנכון לעשות, ואני חוזר, אני עדיין עומד מאחורי זה, שנחשון הלך כדי לטבוע. אביא לכם דמויות שמאוד אני אוהב לדבר על זה, אברהם וארן. אברהם קופץ לכבשן אש. כשהוא קופץ לכבשן אש, מה הוא חושב שיקרה לו? הוא חושב שהוא יישרף. אז מה הוא גילה? מסירות נפש עצומה. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה לו? הוציא אותו. הרן יושב על הגדר כמו הילד שבא את הקבוצה המנצחת. מכירים את זה? מי שאלופה אוהבים אותה. הוא בודק מי מנצח. אברהם יצא מכבשן האש. הוא אומר, טוב, אני במפלגה של אברהם אבינו. כשהוא קופץ לכבשן האש, לשמה הוא קופץ לכבשן האש? כדי להינצל. זה מה שהוא חושב שקורה לאנשי המפלגה של אברהם אבינו. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה לו? משאיר אותו בפנים. כבר אני מניח שאם נחשון נכנס למים כדי שיבקרו אותם, אז לא מגיע לו. כלומר, הוא נכנס, אמרו, דבר אבני ישראל וישראל, נכנס. שצריך, שהמגיעו מים עד נפש, שהמסירות נפש מוחלטת. שכבר אין ברירה, אז הקדוש ברוך הוא בוקע את הים. היה מי ששתם לפעמים, מה פתאום? הוא נכנס כדי להתחיל וכו'. אני לא רוצה להסביר אותו, שהוא יסביר לכם. אבל אני חושב שיש פה יסוד גדול שצריך מסירות נפש בלי להסתכל מאחורי הגב כל הזמן. הוא יעשה לי נס, הוא לא יעשה לי נס. מסירות נפש צריכה להיות אמיתית. לא מזויפת, לא לעשות את זה כדי שהוא יציל אותי. תעשה, כי זה מה שצריך לעשות. זה הדמות של נחשון בן עמינדב כאן. אני שמעתי לא מזמן דרוש ביידיש של הרב סולובייצ'יק במוריה ביום העצמאות תשי"ח, עשור למדינת ישראל, ואחד מהרעיונות שהוא מנסה לפתח שם בדרשה, קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם פה, הוא שהוא מנסה, הוא פותח את הדרשה בניסיון להבין למה הפת זוכה לברכה כל כך שונה מכל שאר האוכל? מה המיוחד בו? והוא מדבר על זה בעיקר שברכת המזון זה לא רק יותר ברכות, אלא זה גם איכות אחרת. בעיקר הוא מדבר על משניות בברכות שיש שם מקלות, יש שם תחושה של שירה. והרעיון שהוא מציע שם הוא לא כיפת מסביע, זה עיקר המזון, אלא רעיון אחר לגמרי. כי בפת צריך להיגע עליו יגיעה רבה עד שהוא הופך מחיטה או מגרגיר חיטה עד שהוא הופך לכיכר לחם. ובפת יש שותפות של האדם והאלוקים, ולכן במקום שיש שותפות, מה האדם יכול לעשות? לומר שירה. זה רעיון שהוא כמעט מנוגד לתפיסות עולם של אנשים רבים, שמה סמל, מה עומק הדתיות, מה הביטוי הכי חזק לדתיות? שקדוש ברוך הוא סוליסט. הרעיון שהגריד מפתח שם, במהלך הדרשה הוא מביא את הסיפור של נחשון בן עמינדב. הוא שהגילוי הכי גדול של האור האלוקי, של הדתיות, הוא שהאדם רותם את עצמו להידמות לקדוש ברוך הוא, כשאדם משתף את עצמו יחד איתו, כשאדם פועל, לא כשאדם פסיבי. והרקע הזה הוא הולך ומסביר שהשירה שנאמרה בשירת הים, טוב, זה רק לפי המדרש, לא לפי השירה בשירת הים, היא כי בשירת הים הייתה שותפות, כי היה מסירות נפש. כלומר, הקדוש ברוך הוא בוקע את הים, אבל כשהוא בוקע את הים מראה לכל העולם את ידו החזקה, הוא מביס את צבא מצרים. ראינו את זה גם בלימוד של סוטה כאן, זה עושה רושם יותר גדול לדורות ממכות מצרים, לפחות על יושבי כנען. הוא מביס צבאות, אבל הוא רצה מורבות לאנשים בתוך זה, הוא רצה שאנשים יהיו שם. וזה הגמרא ממשיכה ואומרת, באותה השעה היה משה מאריך בתפילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובים בים ואתה מאריך בתפילה לפניי? אמר לו, מה בידי לעשות? אמר לו, דבר את בני ישראל וישאו ואתה הרם את מתך ונתן את ידך. לפי כך זכתה יהודה לעשות ממשלה בישראל, או בלשון פשוטה, יהודה מראה תכונות של מנהיגות, ולכן יהודה יכול להיות מנהיג, יש לו את האופי הזה. שנאמר, הייתה יהודה לקודשו, ישראל מעם שלותיו. מעם טעם הייתה יהודה לקודשו, וישראל מעם שלותיו, משום דיים רעה וינוס. עכשיו, ג'ולי, ננסה?
No.
אוקיי. אבל אני אתחיל, לא?
בחמש דקות.
לא, בשתי דקות, ג'ולי. להתחיל בכל זאת? אה? לא, אוקיי, הוא לא מרשה לי. בשבוע הבא, בלי נדר. הוא יפתח בסיכום. של השישה דפים האלו, בסדר? ננסה לעשות סיכום של התמצית של היסודות שעלו כאן, בעיקר, ג'ולי, מה שאני חושב שחשוב, זה אני בנור עוד דקה, בסדר? אחד מהשאלות שמאוד הטרידו אותי, זה הקו שעשיתי להוליך אותו במהלך הלימוד, הוא למה עיסוק כל כך עמוק, ארבעה דפים בטקס היסטורי שהיה ולא יחזור שוב? זה לא אופייני, זה לא מתאים, זה לא צריך כזה פרק ארוך בתוספתא, כזה דיון ארוך בבבלי, בשביל ללמוד איך לעשות מעמד בהר גריזים והר עיבל, שלא צריך לעשות אותו כבר, כי הוא היה חד פעמי. ודבר מרכזי שליווה, שאני הצעתי אותו, הוא שהטקס הזה אולי היסטורית הראה פעם אחת, אבל הוא מגלם בתוכו, הוא מקפל בתוכו סוג של תבנית של ברכה וכללה. הוא מגלם בתוכו, אני אוסיף פה, למרות שביקשת שלא, הוא מגלם בתוכו איך נכנסים לארץ ישראל. אחד מהדברים שראינו פה מאוד חזק היה הקשר בין חטא המרגלים לבין הכניסה לארץ, כי המרגלים לא ידעו איך להיכנס לארץ ישראל. כלומר, זה דווקא אנחנו דילגנו ביבולו השלים, בזיקה לכהנים נושאי אהרון, יש בבבלי כמה שורות על עוזה. למה לדבר על עוזה? כי אחד מהשאלות שעומדות כאן זה איך לשאת את ארון ברית השם. ועוזה לא ידע את הדבר הזה. כלומר, הסיפור הזה אולי הוא סיפור שהוא חד פעמי, שהוא קרה פעם, אבל דרך האופן שבו חזל מתארים אותו, שמבנים אותו, באיזשהו מקום רואים לנגד עיניהם תבנית של איך מברכים ואיך מקללים, מה זה ברכה ומה זה כללה, ולכן זה לא מקרי שהלימוד כאן קשר יחד כמה בריתות, והלימוד כאן לקח אותנו חזרה להר סיני, לקח אותנו חזרה לערבות מואב. ובמובן הזה אולי, אני חוזר לשאלה אולי המכוננת של הפרק, איך יודעים מה בלשון הקודש? אנחנו ראינו שלא מעט מהדברים ברשימה של לשון הקודש חוזרים למעמד בהר גריזים והר עיבל, הם בעצם המקור לזה. ואולי הסיבה שהם המקור, אני חוזר פה להסבר של אלבק, היה מקור מסיבה פשוטה, איך יודעים שזה היה בעברית? כי זה האירוע שהרע, ויות בו אירוע שהרד, וכמה שפות דיברו בו? כנראה אחת, או באיזה שפה כנראה דיברו בה? בלשון הקודש. ובמובן הזה, החטיבה הזאת נמצאת כאן, כי היא מכילה בתוכה תשתיות של עולם הברכות והכללות ההלכתיים. אבל כן, ג'וני, בשבוע הבא, בסדר? מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לנסות לסכם לעצמנו, אז מה התפיסת עולם שעולה כאן באשר לברכה או כללה? ברגע זה להתחיל ללמוד, אני אשלח לכם בלי נדר מקורות, להתחיל ללמוד את המשנה של ברכת כהנים, שדווקא שם אין כללה, יש רק ברכה. אבל צריך לי לבחון לעצמנו, האם יש משהו מכל מה שלמדנו בדפים האלו שיבוא לידי ביטוי גם בברכת כהנים? בעזרת השם, בסדר? עכשיו אני בשבוע הבא, יש לי איזה יום עיון בירושלים אחרי צהריים, אני האמת לא יודע אם אני אצליח להגיע בזמן, אני מאוד אשתדל. ויש פה מישהו שיהיה בירושלים שנוסע אולי? אתה תהיה? אולי אני אוכל להיות לך בקשר? תודה רבה, לילה טוב.